אנחנו בעצם עומדים בהבנת שני השלבים העקרוניים שדרכם תופיע ותעבור הגאולה. השלב הראשון, שהוא לפני קיבוץ גלויות, הוא איזושהי תשובה כללית אל השם, שעדיין לא תכיל בתוכה כי הוא מצוות באופן מלא. וכמו שראינו, זה לא רק שתהיה תשובה כללית, אלא תשובה כללית כזאת שתעורר קיבוץ גלויות. כלומר, תשובה כללית ברמה שבין אדם למקום, שתעורר דרכנו, הקדוש ברוך הוא יעורר אותנו, בין אדם לחברו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לחזור לארץ ישראל ולהקים מדינה, ורק אחר כך תופיע התשובה הרוחנית השלמה שהיא קיום מצוות לפרטי פרטים וכו'. לשלב הזה של קיבוץ גלויות מתוך התשובה הרוחנית הכללית קראנו, קורא הגר"א וכו', משיח בן יוסף. שמשיח בן יוסף זה עלייה לארץ, הקמת מדינה, העמדת ריבונות, התעצמות והתבססות והתייצבות המדינה וכו'. אז אנחנו ראינו מקורות שבעצם תהיינה שתי מלכויות בישראל, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ולפי לשון המהר"ל, מתוך המלכות הבלתי קדושה תצמח מלכות הקדושה, כפי שראינו אצלנו בספר בעמוד 83, ספר גבוהות השם פרק י"ח. ראינו כמה דברים של הגר"א בעניין הזה, ואמרנו שנדלג שני עמודים, אולי נחזור אליהם יותר מאוחר, למרות שחלק ראינו, ונלמד אולי בעצם את המאמר המרכזי של הרב קוק שעוסק בנושא הזה. לא הייתי אומר המאמר המרכזי, אבל אחד המאמרים המרכזיים, שהוא בעצם ההספד של הרב קוק על הרצל. המאמר הזה נקרא המספד בירושלים, אצלנו בספר זה בעמוד 86, מופיע במאמרי ראייה עמוד 94. בספר שלנו פה יש את החלק המרכזי שבעצם מברר מה הערך, מה החשיבות של משיח בן יוסף לפני משיח בן דוד. כלומר, מדוע התשובה הרוחנית הכללית, עוד לפני קיום מצוות, שתבוא לידי ביטוי בעלייה לארץ ישראל והקמת מדינה, וכל זה נקרא משיח בן יוסף, מדוע החלק הזה, השלב הזה, הוא כל כך חשוב לפני השלב השני, שהוא התיקון הרוחני לפרטי פרטים, כפי שבעזרת השם יהיה, ואנחנו רואים שמתחיל להופיע לאט לאט, זה תהליך, זה לא בבת אחת משחור ללבן, זה לאט לאט, זה תהליך ארוך. אז אנחנו נתחיל אצלנו בעמוד 86 בספר, וכשנסיים את החלק הזה, נחזור לראות את המקורות ברב מעמוד 84 עד עמוד 86, לפי הזמנים נראה כמה נצליח להספיק. אז בואו נתחיל בעמוד 86 באמצע העמוד, וצריך להבין, רואים שם מאמרי ראייה? באמצע עמוד 86 כתוב מאמרי ראייה, חלק א' עמוד 94. משם אנחנו מתחילים בציטוט מהמספד בירושלים, ההספד של הרב על הרצל. אומר הרב, וצריך להבין בכלל למה אנו צריכים לשני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מדוע ההתפתחות הרוחנית שלנו תהיה קודם כל התפתחות כללית מאוד, ומתוכה יופיע קיבוץ גלויות, הקמת מדינה וכו', ורק אחר כך יופיע התיקון הרוחני באופן מלא, באופן שלם לפרטי הפרטים. והרי אומר הרב, לכאורה התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם. אז אם נשיא אחד לכולם, כמו שנאמר, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, אז למה צריכים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד? יותר מזה, תכף נראה מדוע המשיח הראשון, כלומר קיבוץ גלויות ועמדת המדינה כערך, שזה בחינת משיח, זה לא האדם ספציפי, אלא זה תקופה עם הופעות מעשיות, זה תפקיד וכו', מדוע זה נקרא יוסף? מדוע הוא המשיח שהוא בעצם מבטא את הצד היוספי שבאומה? מול משיח בן דוד, הוא מבטא את הצד הדודי, היהודאי, שבט יהודה שבאומה. מה המשמעות? אומר הרב, צריך להבין בכלל למה אנו צריכים משני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. והרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אלא אומר הרב, אמנם כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, מה שקראנו זרע בהמה וזרע אדם, גם ברמה של הפרט אותו דבר, או ברמה של הפרט אותו דבר יצר הקדוש ברוך הוא ברמה של הכלל. אז כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, באדם הפרטי, ואם הקדוש ברוך הוא יצר באדם גוף ונשמה, אז הקדוש ברוך הוא שם באדם נטיות, כוחות חיים שיוציאו מהכוח לפועל את הגוף, כי אם לא יהיו נטיות שיוכלו להוציא מהכוח לפועל את הגוף, אז הגוף לא יוכל לתפקד. אז הקדוש ברוך הוא שם באדם, ברא באדם גוף וברא באדם נטיות גופניות, כדי שיוציאו מהכוח לפועל את התכונה הגופנית. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא נטע באדם נשמה, ונטע באדם נטיות רוחניות, שיוציאו את הנשמה. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כתכונה, כטבע, גוף ונשמה. ב', שם בתוכנו נטיות, כוחות, שאמורים להוציא מהכוח לפועל את הממד הגופני ואת הממד הנשמתי. אמנם כשם שיצר השם דורך באדם, הגוף והנשמה, שלב ראשון, שלב שני, ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק יום הגוף על מכונו, לשכללו ולפתחו, וכן וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה רוחנית, ומעדנים ומשכללים אותה. ולכן המטרה של שני הכוחות, וממילא שתי הנטיות, בהופעת הכוחות האלה, בפועל, ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ על ידי הנטיות שיגלו את הכוחות בגוף, שיהיה הגוף החזק ואמיץ ומפותח כראוי, ומצד שני אותן הנטיות כלפי הרוח, כלפי הנשמה, שיוציאו את הכוח הנשמתי הזה לפועל, והנשמה בריאה, חזקה ומשוכללת, מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים לתכלית השכל הטוב והטהור, כמו שזה נכון בחיי היחיד, כן הכין בישראל ככלל, כציבור, בייחוד שני אלה הכוחות. כמו שיש גוף ונשמה בפרט, ויש נטיות הגוף ונטיות הנשמה בפרט, ויש ביטוי של הנטיות האלה בפועל, ועם אלה השלמת הגוף והשלמת הנשמה במציאות בפועל, בחיי הפרט, אותו דבר ביחס לחיי הציבור. גם לציבור יש גוף, וגם לציבור יש נשמה, וגם בציבור יש נטיות לבטא את הגוף, וגם בציבור יש נטיות לבטא את הנשמה. וכששתי הנטיות האלה תצאנה לפועל, ממילא תופיע, כמו שראינו, שלמות צורה. נקרא את זה. כן הכין בישראל, כלומר ביחס הכלל ישראלי, לא רק הפרטי, בייחוד, כלומר דווקא בתוכנו, שני אלה הכוחות. כלומר, רק עם ישראל יש בו, ברמה הלאומית, הציבורית, הכלל ישראלית, החברתית, יש בו את שני הממדים האלה של גוף לאומי ונשמה לאומית. והקשר בין שניהם. כן הכין בישראל, בייחוד, שני אלה הכוחות. מצד אחד, הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, כמו הכוח שבעצם מבטא את כוחות הגוף של האומה, הוא אומר לנטיות כאלה, ושייכות לזה, וסיפוק מזה, וכו', שהוא, הכוח הזה, הכוח הגופני, הלאומי הזה, שהוא הבסיס הנכון, זה השלב הראשון, כמו שהגוף, גוף בריא, הוא בסיס לנשמה בריאה של היחיד, כך, גוף לאומי בריא, הוא התשתית, הבסיס לנשמה לאומית, שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות, הנשמה הישראלית, הצד הרוחני, שישראל מצוינים בהם. כלומר, להיות עם קדוש להשם, אלוקי ישראל, ולהיות גוי אחד בארץ לאור גויים. והצד השני, אז אם כן זה צד, שהוא בניין הגוף, כדי שמתוכו תוכל להשתכלל הנשמה, על גביו. מצד שני, והצד השני, עצם הכוח, לשכלול הרוחניות בעצמה. אם כן יש בעם ישראל, אם נדייק, שני צדדים רוחניים. יש את הצד הרוחני, שהוא הרוחני שבגשמי, האלוהי שבטבעי, שצריך לבוא על גבי ההכנה של הטבעי, ויש צד רוחני עליון מאוד, שהוא עוד אפילו מעבר, הוא הולך הלאה, מעבר לגשמי. עליון מאוד. הנה עוד טיפה, בואו נקרא עוד טיפה. וההבדל שביניהם, עכשיו מה ההבדל בין שני הכוחות האלה, גם בפרט וגם בציבור, וההבדל שביניהם בין הגוף לנשמה, של הצד הראשון של בניין הגוף בפרט ובחברה, כאן הרב מדבר בעיקר לצד הלאומי החברתי, יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל, כלומר יש כלפי חוץ דמיון ושוויון בינינו לבין העמים, כמו שכל עם יש לו גוף לאומי, כלומר מדינה, שלטון, מערכת פוליטית, כלכלית, צבאית, תעשייה וכו'. אותו דבר גם בעם ישראל, זה צריך לבוא לידי ביטוי. אז הצד הגופני שלנו עם העמים הוא משותף, לפחות כלפי חוץ, בצד החיצוני, בצד המעשי, הפרקטי, זה משותף. וההבדל שביניהם, של הצד הראשון, כלומר הצד הגופני, החומרי, יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל. כמו שאנו שווים להם בגופניות, כאשר האדם שווה בכוח החיים שבו לאחד הבעלי החיים, זה צד אחד. וכן, כמו שהגוף הישראלי והגוף הגוי, יש בו את אותם האיברים, יש בו לכאורה אותם סדר פעולות וכו'. אבל מצד שני, והצד השני הוא העניין המתייחד לישראל עצמה. זה הצד המבדיל בין ישראל לעמים, גם בפרט הנשמה הישראלית שאינה נמצאת בגוי, וגם כמובן עשינו כרגע חנורים על עם, על חברה, הנשמה הלאומית. כלומר, הצד הקדושתי המופיע בחברה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, ממלכת כהנים. מצד אחד ממלכה, מצד שני של כהונה. אמר גוי קדוש, מצד אחד גבייה, גוף, חומר, פיזי, מצד שני קדושה. הנה כבר ידבר יותר. והצד השני הוא העניין המתייחד לישראל עצמם, שעל זה נאמר השם בדד ננחנו ובגויים לא התחשב. כלומר, הצד שמבדיל בינו לבין אומות העולם ברובד הפרטי והלאומי, זה כמובן הצד הנשמתי. מצד תורת השם והקדושה העליונה המיוחדת לישראל עם קדוש. מצד האמת, גם מה שנראה משותף, הגוף, הוא לא משותף. כי הנשמה מראה את הגוף באורך לגמרי. אז גם הנשמה בגוף הפרטי וגם הנשמה בגוף הלאומי, היא מבדילה בעצם בינו לבין האומות גם בגוף. ולא רק בנשמה. אלא כלפי חוץ נראה שהצד הגופני הוא משותף, אומר הרב. אז אם זה ככה, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא כבר ב-12 שבטי ישראל את שני הכוחות האלה. כלומר, שני הכוחות האלה מתפרטים כנראה לעוד תתי כוחות, אבל היו צריכים להיות כבר ב-12 השבטים שני מרכזי כובד, שני ממדים, שהם ממדים עקרוניים מאוד. אחד שבט אחד, או לפחות נקרא לזה זן מסוים של שבטים, שהתמצית שלו תכף נהיה שבט אחד, שהוא אחראי על בניין הגוף הישראלי וגם הגוף הפרטי בישראל, וזן שני של שבטים, ובפרט שבט אחד, שהוא אחראי על הצד הרוחני שבישראל בכלל ובפרט. והנה מתחילה הוכנו שני הכוחות הכלליים, הגוף והנשמה, הטבעי והרוחני, בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל. שני מלכים בישראל, אפרים ויהודה, שהוא כלל יוסף ויהודה. וכמו אם אנחנו נסתכל בתורה איך היה נראה כלפי חוץ יוסף, יוסף כלפי חוץ היה נראה דומה מאוד לעמים. הרי לא מקרה שיוסף היה משנה למלך במצרים, ולא מקרה שהוא היה משביר לכל הארץ. אז כלפי חוץ הוא נראה כמו עוד מלך באומות העולם. כלפי חוץ נראה שבמה הוא עוסק? בעניינים של כלכלה. אבל מצד האמת, אנחנו יודעים שיוסף הוא יוסף הצדיק. אז זה לא רק המשביר לכל הארץ, אלא כלפי חוץ זה נראה באמת משותף, גופני, כלכלי. אבל בצד הפנימי, יוסף הצדיק, הוא לא נפל באשת פוטיפר. לא שמר קדושתו. אם כן, השבט שמברר גם בחיי הפרט וגם בחיי הציבור את הצד הפנימי, אבל שבא לידי ביטוי ברובד החומרי, מה שנקרא בקבלה מידת היסוד, יסוד שביסוד, היה לפני כמה ימים, נכון? זה יוסף. אז יוסף הוא שמירת הברית ברובד של חיי היחיד, ויוסף הוא משיח בן יוסף ברובד הלאומי. אז מי שהיה בקבר יוסף זכה להיכנס ביסוד שביסוד, היה צריך להתפלל על השניים. קודם כל, שהתשתית של עם ישראל, שהיא התשתית הלאומית, החומרית, הטבעית, א', תיבנה ותתחזק ותתעצם, תתייצב, ב', היא לא תשכח שמקורה הוא קודש עליון, הוא רוחני, ובית גם בחיי היחיד להתפלל לריבונו של עולם שייתן לנו את כוחו של יוסף לשמור על הברית כפשוטם של דברים. אז יש את הצד היוספי גם בצד הפרטי וגם בצד הלאומי. הנה בואו נקרא. וכמו בתחילה מעשה אבות סימן לבנים, כל זה אומר הרב, יוסף היה המשביר ששלח אותו אלוקים לפלטה גדולה לאחיות עם רב. כן, כלפי חוץ, אם היינו מצלמים את יוסף, מה היינו רואים? כביכול חס ושלום. סגן, נשיא מצרים. לכן גם האחים שראו את יוסף מססל בשערו, הם לא הבינו בעצם שיוסף הוא יוסף הצדיק. אז הם חשבו חס ושלום שהוא עוד אחד, כמו להבדיל חס ושלום, אלף אלפי הבדלות, כמו ישמעאל ועשיו שצריכים להיפלט מכלל ישראל. כך הם חשבו. הם לא הבינו שיוסף הוא בעצם התשתית היותר עמוקה, לבניין הרוחני היותר גדול, היותר שלם. כדי ששלמות הצורה תהיה פה, זרע בהמה וזרע אדם, אדם הוא בהמה תושיע השם. אלה הם חס ושלום חשבו, שהנה כלפי חוץ הוא נראה משותף לאומות העולם, לעשיו וישמעאל. ולכן רצו, חס ושלום, לרצוח אותו. כי הם ראו בו כביכול דבר שונה. כך מסביר הרב במדבר שור. אבל באמת התוכנית האלוקית היא הרבה יותר עמוקה. התוכנית האלוקית שתופיע כאן מציאות שלמה, שיופיע כאן בניין שלם. וכדי שהופיע בניין שלם צריך שבט אחד שיבטא בפועל את הכוח הזה. בגרעיניות, בתמציתיות, צדיק. בגילוי החיצוני, הוא המשביר לכל הארץ. דומה לזבולון. אפשר לומר יוסף וזבולון ועוד שבטים, זה בעצם המסלול הזה שמברר את הצד היותר טבעי שבאומה. בואו נקרא עוד טיפה רק שנייה אחת. אם כן, וכמו בתחילה מעשה אבות סימן לבנים, יוסף היה המשביר ששלח אותו אלוקים לפלטה גדולה לאחיות עם רב. וחיה את יעקב ובניו בחיי החומר לחם לפי עטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור, והיה נבלה בין האומות, וידע 70 לשון. כל זה מורה, כל זה דוגמה, על העיקרון, שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. אבל בצד הפנימי, יוסף הצדיק, שמירת הברית, בפרט ובכלל, ומכל מקום ידע כוח קדושתו. עד לכאן כוחו של יוסף. לעומת זאת יהודה, ויהודה מיוחד לכוח ישראל המיוחד. שבט יהודה לא סתם שם השם בתוכו, שם הוויה, ולא סתם הייתה יהודה לקדשו, ולא סתם כתוב את יהודה שלח לפניו, שלח להורות לפניו גושנה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא שלח את יהודה למצרים לפני שמשפחת יעקב ירדה למצרים. למה? אומר רש"י במקום, להקים ישיבה, להקים מרכז רוחני. אם כן, יוסף הוא כבר במצרים, הוא עוסק בכלכלה, ויהודה הוא עוסק בקדושה. אם כן, אז הזרם האחד ב-12 השבטים הוא הזרם היוספי, שצריך לברר ולהוציא מכוח לפועל את הכוח הטבעי שבאומה, והזרם השני זה הכוח היהודאי, שהוא מברר את הצד הרוחני שבאומה. ואחרי שכל אחד מהכוחות האלה יתבררו, כל אחד לעצמם, נחזור, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, אז יתחיל להיווצר היחס והקשר הבפועל שבין שני הכוחות האלה. לכן ויהודה המיוחד לכוח ישראל המיוחד, הייתה יהודה לקדשו. והנה, אומר הרב, תכלית בחירת מלכות בדוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד, ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, כי הם עוזרים זה לזה. מצד אחד, קיבוץ הגבורה החומרית וכל התלוי בה, לתוקף עם וממלכה גדולה ואדירה רבתי בגויים, זה יוסף. ומצד שני, עם העילוי הרוחני היותר מרום וקדוש, זה יהודה. ועל ידי קיבוץ שני הכוחות יחדיו, ממש זרע במה זרע אדם, היו שניהם מתעלים. הכוח החומרי של יוסף היה מתעדן ומתקדש מצד קרבתו אל הקדושה המיוחדת לישראל, ומצד שני זה מיהודה, ומצד שני והכוח הרוחני יהודה היה מתחזק ומתאמץ מקבל את כוחות החיים הטבעיים של יוסף, והכוח הרוחני מתחזק ומתאמץ בכוח חיים מלא ואדיר כדי לגלות עודו ותפארתו על ישראל, עד שקרני עודו היו מהירים גם כן על העולם כולו. זהו בעצם הייתה התוכנית, שלא תהיה סתירה בין יהודה ליוסף, שהכל יהיה הרמוני. עכשיו, מה קרה בפועל? אבל אמנם אבונותינו איתו שנתחלקה מלכות בדוד, ויוסף ויהודה נחלקו, וזה בא לידי ביטוי שהאחים רצו לרצוח את יוסף, וירד יהודה, יהודה ירד מאחיו. חז"ל אומרים, מה זאת אומרת? יהודה ירד ממעמדו בכך שלא הבין שהוא צריך להכיל בתוכו ולאכול בתוכו את יוסף. אמנם אבונותינו איתו ונתחלקה המלכות כפשוטו, מלכות ישראל, מלכות יהודה, שנתחלקה מלכות בית דוד, וכל אחד מהכוחות השניים שהיו רואים להתאחד דווקא יתחיל להתפתח בפני עצמו. ולא רק שכל אחד יתחיל להתפתח בפני עצמו, אלא כל אחד יתחיל לראות את השני כאויב לו, כצר לו, כאילו דבר אין לו עם משנהו. ומזה יצא מה שיצא להפסד כללי לשני העניינים בעוונותינו הרבים. אפרים שנוסד על ידי ירובעם יוסף פנה לגמרי מהקדושה העליונה המיוחדת לישראל, ואותי השלחת אחרי גביך, ומזה יצא סילון הממיר עד מדת אפרים, חס ושלום בעמים ומתבולה, ממש התבוללות, שחרו את הצדיקות של יוסף. ויהודה מצד שני בחסור לו הצד המעודדו בחומריותו, היה צריך להשלמה רוחנית גדולה ואדירה שתספיק להמציא לו גם כן את הצד החסר החומרי, אבל היה חסר לו. וכיוון שלא עלה למעלה זו, כי לא היה את הכוח הרוחני שיושלם על ידי הכוח החומרי, נתבזבז הכוח הרוחני גם כן, עד שלא יחזיק מעמד, וקשל גם יהודה עמם. אם כן, יוסף קשל כי שכח את הקדושה, יהודה קשל כי שכח את החוזק החומרי. אומר הרב, הנה בוא רק נסיים רגע, בוא רגע נסיים את כל החשבון שנייה אחת. על כן, עומד בכל משך זמן הגלות המצב הכללי של האומה בדרך ניגודי של אלה שני הכוחות, שלפעמים זה כל כך ניגודי שזה נראה חס ושלום ממש שני כוחות שונים שאין ביניהם שום קשר, הם נראים ממש הפוכים אחד לשני והם מנחמים אחד בשני. שלפעמים מתגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי ויתר הצרכים האנושיים הכלליים. כלומר, לפעמים אתה רואה באומה שהכוח היוספי מתגבר, הכוח החומרי הלאומי של צרינו הרב הוא לא מתגלה בצד הפנימי הנסתר האלוקי שבו, לצד החילוני שלו. עוד פעם, שלפעמים מתגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי ויתר הצרכים האנושיים הכוללים, שנובע בעיקרו מיסוד הנטייה המיוחדת ליוסף ואפרים. ומצד שני, לפעמים אתה רואה שמה שמתגלה באומה זה הכוח היהודאי, הכוח הרוחני. ולפעמים מתנערת הנטייה הרוחנית לקיומה של תורה, הפרחת הצד הרוחני המיוחד לישראל, להרים קרן בירת השם באהבתו ובאהבתה של תורה ודרכיה. אז אתה רואה לפעמים הכוח שהוא תופס יותר עמדה בהיסטוריה בישראל, הוא הכוח שמשותף לנו ולעמים, כוח החומרי, ולפעמים אתה רואה שדווקא כוח מיוחד לישראל, הכוח הרוחני שלנו. ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות, כלומר מקוצר הדעה שבעצם שני הכוחות האלה זה כוח אחד, והכוחות האלה מתפזרים בפועל, הם חבלי משיח, כמו שאמרנו, שני הצדדים שהם אוחזים בחבל, ולא מבינים שהם אוחזים באותו חבל, ולהשלמת המציאות שניהם נצרכים. הם חבלי משיח הכוללים חבלי שני משיחים. הרי מה אנחנו אומרים? אשר חרפו חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. המקור של הרב כאן זה מהגרה. עקבות משיחיך, לא כתוב עקבות משיח, עקבות משיחיך שני משיחיך. שתי העקבות, היה אומר הגרה, של טרן משיחים, של שני המשיחים. איזה משיח? משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אומר הרב, והנה בתור עקבה דמשיח בן יוסף, אנחנו חיים עכשיו בתקופה של משיח בן יוסף, איך זה בא לידי ביטוי? נתגלה חיזיון הציונות בדורנו. הציונות החילונית היא בעצם ביטוי למשיח בן יוסף. והרצל, כמוליך הציונות החילונית, היה בעצם ביטוי של משיח בן יוסף בצד החלקי שלו, שלא מבין שהוא נובע בעצם מיהודה, והוא צריך להתחבר ליהודה. אבל מצד שני גם אפשר לזלזל בו, כי הוא מבטא צד חיובי באומה. והנה בתור עקבה דמשיח בן יוסף נתגלה חיזיון הציונות בדורנו, הנוטה לצד הכללי ביותר, לצד המשותף לנו ולעמים, מדינה ככל העמים בית ישראל. ומצד חסרון הכשרתו, שהוא לא זוכר שהוא נובע מיהודה, אין הכוחות מתאחדים, לצערנו הרב. להשכיל מעבר מזה, איך שהכשר הכללי לישראל, כלומר הצד הכללי שלנו, המשותף לנו ולעמים, הלאומיות, אינו כי אם בסיס ליסודו המיוחד, של יהודה, של קדושה. ועל כן צריך שתהיה הנהגה מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת. על כן, ראו לנו לשים אליו להשתדל לנטיית ההתאחדות של עץ יוסף ועץ יהודה. לשמוח מצד אחד בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומריים המפעים בכלל האומה, בכלל באומה, זה הציונות משיח בן יוסף, ולדעת שהתכונה הזאת של ההתעוררות הלאומית של להיות עם חופשי בארצנו אינה תכליתם של ישראל, כי אם הכשר הגון כשיגודל על פי דרכו, שזה הצד שיהודה צריך להוסיף, נקרא עד הסוף אם הגענו לפה. ורבי יוסף עצמו שאמר שעמד על מקרא זה על ידי תרגומו, כלומר כשהוא ראה את הפסוקים האלה והתרגום שלהם, איזה צרות יהיה מחבלי משיח, שהאחיזה בכל כוח בקצה של החבל, כשהוא רואה בקצה השני אויבו חס ושלום. ורבי יוסף עצמו שאמר שעמד על מקרא זה על ידי תרגומו, קיבל על עצמו לראות בחבלי משיח תחת אשר אחרים מחכמי ישראל אמרו יתי ולא יחמיני. מדוע? בתגבורת החבלים הרוחניים שבהכרח יבואו בתגבורת התביעות לבצר את החומריות שנעזבה הרבה במשך הגלות, שעיקרו בה לחזק ולהציל את הרוחניות, כלומר הרוחניות היותר מלאה שצריכה להתבסס על ידי ההתחזקות החומרית. אז החכמים לא ראו בעצם את הקשר בין שני הכוחות האלה, או ראו את הקשר אבל לא מוכנים לסבול את החבלים שייצאו כתוצאה מהפער בין שני הכוחות האלה. אבל רב יוסף ידע שכנראה זה יהיה חשבון, על כן אמר יתי ועסקה דאטיב ואטיב בתולה דקופית דחמרה, אסקל ויבוא משיח ואסקל שאת בצל של הגללים של החמור שלו, כי ככה תהליך הגאולה יופיע. על כן אמרו בזוהר בראשית דרב מטיפתא אשר בהיכלה דמשיחא אמר, כלומר ראש הישיבה של ישיבת המשיח, מן דלא הפיך מריר אלה מתיקה, מי שיודע להפוך מר למתוק, כלומר לגלות שהצד ההפוך של המר הוא בעצם מתוק, מי שמצא מתחת לפני השטח, וחשוך אלה נאורה, ובעומק החושך יש נקודת אור, לא יתיחה, לא ייכנס לפה, לא ייכנס לישיבה של המשיח, כי זה הקריטריון. כי יסוד הכשר דורו של משיח הוא להשתמש בכל הכוחות היותר גסות, כלומר הצד של משיח בן יוסף, הצד הלאומי, החומרי, הטבעי, לצד הטוב והקדושה הייחודית שנתעטרו בישראל. וכן, מה אנחנו רואים בעצם? ששני השלבים האלה הם הכרחיים, והמשבר ביניהם יהיה קשה מאוד, ואנחנו צריכים להיות, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, הנשמות של רב יוסף, מעין רב יוסף שיודע לחבר בין הכוחות. זה בעצם כל התהליך כולו, זר ממש, זר האדם זר הבהמה, וזר הבהמה לחוד זר האדם לחוד. אבל התפקיד שלנו זה לגלות את האחדות והמקוריות והמטרה המשותפת של שני הכוחות. לכן מה יהיו שלבי הגאולה? אז יהיה צעד של משיח בן יוסף שיבסס את הצד החומרי, תהיה התעוררות רוחנית כללית והופעת משיח בן יוסף, ואחר כך תופיע המציאות של משיח בן דוד שתיבנה על גבי משיח בן יוסף ומכוחו של משיח בן יוסף. ומשיח בן יוסף צריך להיפתח אל משיח בן דוד ולתת לו, אם אפשר לומר את זה ככה, להיבנות על גבו ודרכו. מה? וכל זה כמעט כמעט.
צריך שגם איזשהו יהיה הצד של הפרטיות לקוקן בצד של יוסף.
נכון, לכן הצד הפרטי והכללי הוא יתוקן בשלב השני. כלומר, בשלב הראשון יהיה קיבוץ גלויות כללי. ובשלב הזה משיח בן יוסף יופיע בצד הלאומי ופחות בצד הפרטי. הצד הפרטי והצד הלאומי יהיו חייבים להיות מתוקנים על ידי משיח בן דוד שיבוא על גבי משיח בן יוסף. כי כלפי חוץ יוסף יראה, חס ושלום, ככל הגויים בית ישראל. משיח בן דוד מגלה את הצד הפנימי של יוסף, שהיה סמוי מן העין. כן, ברק, רצית משהו מקודם?
יש שאלה.
כן.
אבל שם זה, כשהנדיא אומר, פיינו עצור את יהודם,
בדיוק, זה אותו דבר. אבל הנביא אומר עוד משהו, שעץ יוסף ועץ יהודה יתאחדו ביחד ויהפכו לעץ אחד. כן.
דבר שני, יש קשר בין הכותרת של המאמר המפקד בירושלים לבין מה שדיברנו אתמול, מה שרבינו.
שמה?
בירושלים יציאה.
זה אותו דבר, בדיוק, בדיוק. המספד על הרצל זה בדיוק ירושלים וציון. ציון זה הצד של יוסף, ירושלים זה הצד של יהודה, והתפקיד שלנו זה להכניס את ירושלים וציון, בדיוק. הכותרת המספד בירושלים, כי כנראה הרב רוצה לברר לנו שהתכונה הירושלמית חסרה בצד הציוני, ואם אנחנו לא נבין שבעצם הרצל כמשל הוא ביטוי לצד הירושלמי למרות שהוא חבוי, אז תהיה לנו בעיה, כי ציון וירושלים ילחמו אחד בשני. לכן המספד בירושלים, לא המספד בציון, המספד על זה שירושלים הלך לאיבוד בתוך ציון. אם הבנתי את שאלתך. זה בדיוק החידוש, שלמרות שהייתי חושב שתורה יכולה לצאת רק מירושלים ולא מציון, החידוש הוא שאפילו מציון תצא תורה, ודווקא מציון תצא תורה, שכדי שתצא תורה שלמה אל הפועל היא חייבת לעבור דרך המציאות של משיח בן יוסף שנקרא ציון. ודבר השם זה כבר נבואה, זה כבר מדרגה יותר עליונה. מה?
יחס ירושלים.
כי מציון יש תורה ויש דבר השם. תורה זה התורה הנגלית, דבר השם זה הנבואה. אז התורה הנגלית היא תצא מציון, התורה היותר עמוקה, יותר פנימית, היא תופיע מירושלים. אבל זה תהליך אחד ארוך, עוד פעם, זה לא שחור ולבן עד לכאן ומכאן, זה תהליך ארוך שהוא כמעט שהולך ומתבשל, אם אפשר לומר, אחד בתוך השני. עכשיו, כל זה בעצם מה בא לברר? ששלבי הגאולה שהם כמעט יהיו שניים מרכזיים, והשניים האלה נקראים משיח בן יוסף, משיח בן דוד. וההופעה שלהם, סדר ההופעה שלהם כמעט יהיה סדר הופעה מסובך מאוד, עד כדי חד ושלום מלחמה אחד בשני. והתפקיד שלנו זה בעצם לגלות את האחד שממנו הכל מתחיל, ואת האחד שאליו הכל שואף, לדעת לתת למשיח בן יוסף להיות משיח בן יוסף. משיח בן דוד צריך לבוא אחריו. הרי אחת השאלות היום, אבל לא היום, האמת הרבה שנים, ששואלים, סיימנו את השלב של משיח בן יוסף בגאולה? אולי הגיע הזמן משיח בן דוד? זה נפקא מינה. סיימנו את שלב ההתיישבות? סיימנו את שלב המלחמות? סיימנו את השלב החומרי של בניין האומה? אולי עכשיו הזמן זה קדושה, טהרה, רוחניות, בתי מדרש? מה נענה? אנחנו לא יודעים. האם כל ארץ ישראל מיושבת? עוד לא. הגליל והנגב עוד לא מיושבים עד הסוף. גם בדמשק אנחנו עדיין לא יושבים. האם הפוליטיקה הישראלית היא מספיק יציבה, מספיק חזקה, הכלכלה הישראלית מספיק חזקה? יש עוד עבודה בזה. וכולי בכל תחומי החיים הלאומיים. האם במקביל לזה צריך לעורר ולקדש שם שמיים רוחני, להוסיף את משיח בן דוד, להופיע את יהודה? ודאי שכן. אז איך אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים? כולנו מרגישים שיש עוד מה לבנות משיח בן יוסף, אבל מצד שני כולנו מרגישים שרוצים כבר את השלב הבא. כבר אנחנו נוגעים כבר בשלב הבא. משיח בן יוסף, משיח בן דוד מתאחד. כן. אלעד. הרבה גדולי עולם באופן עקרוני, כן, אולי הסגנון הוא קצת שונה. אני חושב שכל מה שלמדנו פה, שלא הגדרנו את זה עד עכשיו משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ולא הגדרנו את זה המספד בירושלים על הרצל, אבל כל מה שלמדנו פה, כל המקורות האלה, זה כשהמהר"ל כותב שהמלכות הקדושה תצמח מתוך מלכות בלתי קדושה. מה זה? כשמלכי אומר הנני שולח מלאכי ופנה לדרך לפני, ופתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים מלך הלא וכו'. מה זה? זה בדיוק אותו דבר. זה כל המקורות שראינו לפניכם. כשראינו שיש שתי ברכות בתפילת 18 על גאולה. כשראינו עד השם ואל השם. כל זה, זה בדיוק אותו חשבון. לא יודע מה זה זרמים. אני חושב שכל מה שאנחנו רואים פה, זה לא רק הרב קוק, אנחנו רואים שיש הרבה מקורות לזה. טוב, כנראה שאני צריך לצאת, אלון, מה רצית לומר? לאמת באלף או בעין? באלף, כן. לא, כי לאמת בעין זה הפוך מלאמת באלף. למרות שהאמת באלף תצא דרך העימות בעין.
אז
לא הבנתי בדיוק מה אתה אומר.
כאילו מציון תצא תורה, אז מציון זה התורה שלנו לעם ישראל, דבר השם זה לכל אומות העולם.
טוב, כלומר אלון אומר יותר מזה, שלמרות שהצד המשותף לנו ולעמים הוא נקרא ציון, הוא יוציא את התורה המיוחדת לנו, ולמרות שירושלים היא כביכול שלנו, יצא מזה דבר השם לכל העולם. נכון, זה אבל עוד חשבון, זה חשבון יותר כללי כבר. טוב, סוגיות שלמות. טוב, אני מתנצל שאני צריך לצאת, אבל אני צריך לצאת, מה לעשות? נשאר כוח, בסדר, חושב שעבדנו היום. זה חשוב מה שלמדנו, נא לחזור על זה. אנחנו נחזור בעקבות זה, נחזור לעמוד 84, למקורות הנוספים בעמוד 184 ביום ראשון בעזרת השם.